אנחנו פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אז חזר קבעו לנו לקרוא את זה לפני שבועות, מה שאנחנו קוראים את התוכחה שבספר דברים, לפני השנה, תכלי שנה וכילותיה. זה חלק מהסדר שלנו, אם מצרפים את פער בחוקותיי, מצרפים אחרים הקדושים וכו'.
זה לא נכון
שבועות. יש הפסקה, אולי בשבת עוד נדבר על זה. אז אם בחוקותיי תלכו, יש מהלך פה שגם הספורנו כותב, וגם הנציב כותב, וגם כמדומני שגם המלבים יש מקום שהוא כותב. אנחנו רגילים לומר שחוק זה מצווה שאנחנו לא מבינים את טעמה, אבל אנחנו גם, המפרשים כותבים שהמילה חוק זה גם כן נאמר על מכלול ההלכות. מכלול דרכה של תורה גם נקראת חוק. כמו שבעברית מודרנית אנחנו אומרים חוקה, אז ככה בלשון התורה, תודה רבה, ככה בלשון התורה, המילה אם בחוקותיי תלכו, הכוונה תלכו בדרכה של תורה באופן...
מה זה בפריצותיי
לשמור? עוד רגע נגיע לזה. ופה אנחנו רואים את היסוד של המילה הלכה, כי התורה קוראת לזה חוקותיי תלכו. זאת אומרת, לחיות חיים שהם לפי דרכה של תורה, זה נקרא ללכת בדרכה של תורה. מפה אנחנו מבינים את הלשון הלכה. זה דרכה, זה הלך דרכה שתורה. ואת מצוותיי תשמרון, אז פה יש שני דגשים. אנחנו יודעים שכל פעם שכתוב לשמור, תשמר פן ועל, זה לא תעשה, נכון? אז את מצוותיי תשמרון, התורה באה להדגיש מצד אחד זהירות בקיום המצוות, בעצם זה שבן אדם זהיר לקיים את המצווה, זה נקרא מצוותיי תשמרון. ודבר שני זה השגת תכלית המצווה. הרבה פעמים האדם יכול להיות מאוד מרוכז בפרטים של המצווה ולשכוח את עניינה של המצווה. יש סיפור יפה, יש סיפור יפה על אחד שמזמין, הרב שלו נמצא לבד שבת אחת, אשתו הולכת לאיזשהו נסיעה, הוא מזמין את הרב שלו לסעודה. והבית בלגן, הכל לחוץ ומסדרים. הוא חוזר מהתפילה והוא כל כך מרוגש, הרב יגיע אליו לסעודה, מגיעים לפתח הבית, נכנסים לבית, והילדים כבר הספיקו לעשות בלגן מחדש מכל מה שהוא סידר. והם נכנסים לפתח הבית והוא נבוך, ומגיעים לשולחן, ואשתו מנסה לסדר את הדברים, לנהל את הדברים, ומגיע הזמן לעשות קידוש. והוא מסתכל והוא רואה שאין מכסה לחלות, אין שום דבר שמכסה את החלות, הוא אומר, וואי, הרב יחשוב שאני אפילו את זה לא יודע לעשות. אז הוא אומר לאשתו, אין מכסה, את לא יודעת שצריך לחסות את החלות לסעודה. אז היא אומרת, כן, אתה צודק, והיא רצה מביאה את המכסה, והוא עושה קידוש. בסדר. למחרת, הרב קורא לו, והוא אומר לו, שמע, למה מכסים את החלות? אז הוא אומר... הבנתם את העניין. אז את מצוותיי תשמרון, זה תשמרו, אז זה ציווי לא רק לקיום המצוות, אלא גם שהאדם ישים לב מה המצוות מחנכות תולן, מה התכלית של המצווה. זאת אומרת, לא רק לקיים את הפרט, אלא גם לחיות את המידות והתכונות ואת התכלית של המצווה. ועשיתם אותם, והתורה מדגישה לנו את הרצון של האדם לעשות את המצוות. לא רק הקיום, לא רק המעשה, לא רק השמירה, אלא גם כן העשייה. והעשייה, אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים כל מקום מה זה עשייה, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה את השמיים, יש את אשת יפה תואר שהיא עושה את ציפורניה, האם הכוונה היא לגדל או לגזום. אז ועשיתם אותם זה הריצה של האדם שהוא עושה את זה מאהבה ומרצון. אז אלה המדרגות שיש לנו בפסוק הראשון. אם עם ישראל הולך בדרכה של תורה בגדול, והוא שומר את המצוות, זאת אומרת הוא מקפיד לעשות אותם, והוא גם מקפיד לעשות את האתגר שלהם, את התכלית שלהם, והוא עושה אותם מהבאה, אז יש הבטחות, הבטחות כולם גשמיות, אז רגע, כל התריכה הזו, ובסוף מה אומרים לנו, יהיה לכם גשם, יהיה לכם חיים טובים בגשמיות.
זה אז המערכת פה, של הרמב״ם.
יפה, אז פה צריך לזכור את הרמב״ם, שתמיד למה רצו הצדיקים להיות בימות המשיח, למה רצו להגיע לתקופה שקלה מבחינה גשמית, זה כי מתוך זה יותר קל לעבוד את השם. למעשה האדם עמל כל הזמן בכללה הזו של זה התפך התוך הלחם. ואם הוא יכול לחיות בקלות, אז הוא יכול גם כן יותר לעבוד את השם. וזה הבטחות, ככה הרמב"ם מסביר. זה למה שהתורה מבטיחה. זה לא השכר, יפה.
זה לא מסתדר פה.
כן.
כי פה הם עובדים עד אינסוף.
מה הכוונה?
כל הזמן נמצאים בעבודה, וישיג לכם די אישת בציור, וציר ישיג את זרה. כל הזמן אתם תהיו בשדה, כל הזמן תעבדו.
אולי הפוך. כי מי יעשה את כל העבודה הזו בשבילם? הגויים. הרי כתוב, אתם תורדפתם, ונפלו לפניכם, ופניתי לכם מפריתי והקימותי, ו... עוד רגע נגיע לזה. וישן מפני חדש תוציאו, ואכלתם ישן נושן, אז המפרשים פה אומרים שיהיו אחרי שהרדפתם את אויביכם, עדיין הקדוש ברוך הוא ישיר פליטה של עובדים זרים, כדי שאנחנו בכל זאת יישאר, אכלתם ישן נושן, שהם יוכלו לטפל בזה.
זה כמו בוויכוח הגדול בקריאת שמע, ואספת בגניך.
כן, כן, האם יש אתגר בזה. כן, אז יש הבטחות שיהיה מצב טוב.
משמעות שזה מצב כל כך טוב שהיהודים לא יהיו מוכנים לעשות עבודת כפיים.
לא יהיה סיבה, הם יהיו עסוקים בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמרו. לא, זה לא יהיה הדגש, זה לא יהיה אתגר. יש פה...
עדיין אנשים יצטרכו את הפרנסה.
יהיה להם עובדים.
אז זאת אומרת שלא יהיה עניין של העבודה העברית.
יפה, כן, נכון. כן,
היום הסיבה שאתה רוצה עבודה עברית, כי אתה נלחם פה על משהו. זה חלק מהמערכה שלך.
אני לא רואה את זה כמו שאמרו את זה.
אני לא אומר פשט שלי, אני מצטט ספורנו עכשיו. לא אמרתי רעיון שלי.
לא כולם ספורנו.
בסדר.
שמה.
אני חושב שעצם העבודה זה עצם העניין, זה עצם קיום המצוות. עצם זה שאדם עובד את אדמת ארץ ישראל, זה חלק מה...
אתה מסופר, אתה מכיר אותך, אתה מסופר, כן? שזה הקדושה שבעבודה, שאנחנו שואפים לעבודה הזאת. בסדר?
אני מסופר מאוד חריש בדבר הזה.
בסדר. אני... אין לי בעיה.
הוא לוקח את זה לתת של המצווה, אבל אני לא אומר את זה. אני אומר שכל ה... כלומר, אם בני ישראל ישמרו, אז יהיה להם את העניין הזה של העבודה קלה, אבל תהיה להם עבודה. כלומר, אם אדם יהיה בטל כל היום, או אם אדם, לא כולם בנויים ללמוד, זה לא כמו שהיום יש לנו את הכוללים ויש לנו את זה. אז זה לא היה ככה. כמה אנשים למדו? רוב האנשים היו בורים והמאוצות.
השאלה היא מה היה האתגר שלנו. זאת אומרת, בימי דוד המלך, בימי שלמה, במצבים תקינים, האם רוב העם היה מארץ? אז מה אומרת שלא? בימי חזקיהו, רוב העם כן היה מלומד. זאת אומרת, המציאות הזו שאתה מתאר היא מציאות של בדיעבד, שעם לא מלומד. עכשיו השאלה היא איך אני מסתכל על העבודה, וזה מה שדוד ציטט, שיש בעצם מחלוקת תנאים. האם אני מסתכל על העבודה כלכתחילה או בדיעבד?
גם בימי דוד ושלמה, אז גם כן, זה לא... אנחנו לוקחים איזה קטע קטן ושמים עליו פריזמה. אני
לא הבנתי שוב.
אני מסתכל את כל המכלול של... מה, כל העם היה יושב ולומד תורה?
לא, אני אומר.
גם עם חזקיהו, עם חזקיהו, רוב העם היה בגולה. מי שהיה פה זה רק יהודה, ומתוך יהודה האלה, כמה ישבו ולמדו? צריך לסתכל את הדברים בפרופורציה.
טוב, בדקו מגבת ועד אנטוכיה.
ומה?
לא מצאו תינוקת שלא היו בקיאים בדיני טהרה.
רק בזה.
רק בזה. אני תמיד חשבתי שהכוונה היא כי זה הכי קשה, הכי מסובך. זה... אז גם אני מגובה ברמב״ם.
אז למה הייתה גלות? למה בימי חזקיהו
ליצני הדור? אז הגמרא בסנהדרין עונה על זה. הגמרא אומרת שהיו ליצני הדור, שזה הצליח הדרמה מסוימת. הגמרא גם אומר שהוא עבד מתוך כפייה. זאת אומרת, למעשה, זה לא החזיק.
לא החזיק.
וגם זה. גם עשינת חינם של מה שקשור אלינו תורה. חורבן בית שני היה עשינת חינם. לא
נגיד
כפות
זה בזה. למרות שגם בבית שני המרד צוד חגיגה. אני מסכים לך שברוב ההיסטוריה... אז עוד רגע נגיע לזה. רוב ההיסטוריה שלנו, רוב העם לא היה מלומד. זה נכון.
שאלה מה השאיפה. השאיפה פה שתהיה עבודה. כלומר, לא יודע, אני רואה את זה בתור חלק מהעניין, לא בתור... בפירה שלי
זה ממש כמוך. שיהיה עדיין שמרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר, ובציר תתעסקו רק שאתה זה.
כן,
אוקיי. בסדר. אז נלך במהלך הזה, בסדר. אני לא בטוח מה נקודת החלוקה בינינו. זאת אומרת, אתה אומר שגם בשאיפה אין שאיפה למצב שהאדם לא עובד. זאת אומרת, זה חלק מברכת האדם, לא כללת האדם. בסדר. מה עם זה שלפני חטא אדם הראשון לא היה לך את זה? ומה עם זה שהגמרא אומרת שבזמן מתן תורה, גם כן, אילו לא היו חוטאים, אז לא היו צריכים את זה?
גם אם היה אדם הראשון, האדם היה יוצא לשדה ולתת, הוא לא היה יושב בבית והיה אוכל איזה, גם הוא היה צריך לטחון, והיה צריך... זה לא שהוא...
זה אחרי הכללה.
כתף את הלחם מהעצים.
אז לפני הכללה, הגמרא אומרת שכן. שהארץ הוציאה גלוסקות, ועתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקות. אנחנו גם לא רחוקים מזה דרך אגב.
השאלה אם זה כפשוטו.
אני תמיד חשבתי כמוך.
זה שאדם ניגש לחנות והוא קונה לחם, זה לא עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקות.
אני שומע.
הוא לא צריך לתרוח את כל העבודה, יש מישהו אחר שתורך לו.
אני שומע, בסדר. כן.
שאני מסתכל על כל הדברים האלה. אני חושב, אולי דיברנו על זה, יכול להיות שזה סטייה קצת מהנושא. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אבל התורה שנכתבה 2000 שנה לפני, הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק לאן הוא הביא אותנו, ומטרה הייתה שהאדם הראשון נחטא, ושאברהם אבינו ימות, זאת אומרת שכל התהליך יקרה, זה המטרה של הנברא העולם. כל הזמן מגיעים אומרים, אם הוא לא היה חוטא, זה בדיוק בשביל זה הכל, לא סביר הוא חוטא ביום הראשון. זה חלק מה שיש תימי בראשית אפילו, שהאדם הראשון הוא חוטא.
טוב, אז אתה רוצה שניקח 2 דקות להתייחס לזה? אז בוא ניקח מה שאתה אומר עוד צעד. זאת אומרת, באמת אדם ראשון צריך לחטוא, צריך לצאת מגן עדן, צריך לעבוד את האדמה. אז מה העניין של שני דברים? מה העניין של להתחיל בגן עדן? ומה העניין של התורה שהיא מתארת את העבודה ככללה? זאת אומרת, אני הייתי חושב שהתורה צריכה לבוא לומר לנו, תראו, אדם לעמל יולד, אתה נבראת בעולם שאתה יכול יוצר, אתה יכול להשפיע, אתה יכול לעשות, אתה יכול לחיות, תצא תעבוד, ששת ימים תעבוד, לא כללה. לא, בזה את הפכה, תאכל לחם, זה טוב מאוד, מה רע? למה התורה שני דברים, התורה עשתה שני דברים, גם התחילה את האדם בגן עדן, וגם נתנה לנו הסתכלות על העבודה ככללה.
אני בדיוק חושב שזאת השאלה שלי.
אבל אני לא חושב שזה נכון.
אוקיי.
העבודה זה לא כללה. אנחנו הרי רואים שגם אישה שיש לה עבדים ושפחות, גם היא צריכה לעבוד. העבודה עצמה היא לא כללה, בזה אתה הפך תאכל לחם. כדי לאכול אתה צריך לעבוד קשה ולהזיע יותר מאשר היה לפני כן, אבל העבודה עצמה, אני חושב שזה לא כללה.
אני לא רוצה לדון, אנחנו דנים בלי מקורות. לא, הייתי רוצה לשבת, להסתכל למקורות יחד, ולראות מה אנחנו רואים. כי זה לא ויכוח ביני לבינך. אני אומר, בוא ניקח את המקורות, נסתכל. אתם רוצים שזה יהיה נושא של שבועות? נחה עם דרך ארץ? אני מפחד, אני מרגיש שזה נושא מדי בוער. אני מציע שנסתכל למקורות. בוא נראה, תבחרו איזה מקורות אתם רוצים שנלמד. ואז צריך לראות מה אנחנו מבינים מזה.
יש שיטות מסוימות, אני לא יודע, לא מכיר. אבל זו ההסתכלות שלי, כשאני מסתכל על מה שאני מכיר, בסדר, אז הייתה כללה לאדם הראשון לאכול, בזאת הפכה תאכל לחם, בסדר, אבל גם לפני כן הוא אכל, גם אחרי כן הוא אכל. אז הכללה היא שהוא צריך פשוט, אם הוא עובד את האדמה, אז יהיו לו קוצים, אבל לא אומר שלפני כן הוא לא עבד את האדמה.
כתוב לעובדה ולשומרה. כתוב לעובדה ולשומרה.
עכשיו יהיה לך יותר קשה להוציא את הדברים. אתה צריך להוציא את הנשמה כדי לאכול לחם. לפני כן היית עובד יותר קל. ככה אני מסתכל על זה. לא יודע, אולי אני מתואר.
טוב.
כמו שהרב אומר, לעובדה ולשומרה. אז מה זה לעובדה ולשומרה?
אוקיי. יש לנו מה לעשות. צריך לחשוב עם השבועות.
אבל זה הרב על מה ששאלתי.
אני מפחד כי אני אתחיל ואתם תענו וזה יהפך להיות ויכוח בינינו, אני מעדיף להסתכל על המקורות. זאת אומרת, אני יכול לומר לך מהלך, אבל מה עשיתי? אני אומר, מה גבר היי מי היי? אני יום המלאך, אהוד יום המלאך נגדי. בסדר, אני בגלל אני רוצה להסתכל במקורות. אני צריך לחשוב על זה. אם אני לא פותח פה משהו שאני לא צריך לסגור אותו. יש לי דברים משבועות שעבר שאמרנו שנגיע להם השנה.
לכן שבוע צלת יומיים.
טוב, בואו נחזור. אז טוב, אז יש לנו את הברכות ונתתי שלום בארץ. יש את המדרש הארוך על זה שכל הברכות רק שוות כשיש שלום. ורדפתם תועביכם, התורה נותנת לנו תוספת ברכה שהמלחמות יתנהלו מחוץ לארץ, לא שאנחנו על ההגנה, כן, ההבדל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור. ורדפתם את אויביכם, כמו שהתורה מתארת, כי תצא למלחמה, תנסה תמיד לנהל את הקרב מחוץ לגבולות.
המזל שלנו, שששת הימים היה לפני, כי אז אחרי הייתם מגיעים למקום אחר.
טוב, והקימותי בריתי איתכם, ופה אנחנו מתחילים לראות עוד ברית. ויש אומרים שווקימתי בריתי איתכם חוזר לברית של אברהם אבינו, וזה חוזר למחלוקת ראשונים שדיברנו עליה, והיא שעמדה, והקדוש, והיא שעמדה, מה עמד לאבותינו? אז ראינו שהיו ראשונים שלמדו, זה אותו ברית שדיברנו עליה עם אברהם, וראינו שרשי וראשונים אחרים לומדים שאותה ברית ככה אתם רציתם להציע, זה הברית שבעצם מגינה על עם ישראל לאורך כל הדורות, וזה גם חלק מהראשונים לומדים פה, והקימתי בריתי איתכם, זה חוזר לברית עם אברהם אבינו. ברית ארץ ישראל, ברית קיום עם ישראל, זה דיונים, מהי הברית פה? אנחנו נראה בסוף הפרשה שישנו עוד ברית.
במעמד הר סיני לא היה ברית?
יפה, אז השאלה היא האם הברית שהיה במעמד הר סיני, זו אותה ברית שנראה בסוף הפרשה הזו. אז הרבה ראשונים לומדים שכן.
מה זה בריתי איתכם? איתכם עשיתי, לא עם אברהם אבינו, מה שהם אברהם אבינו בסדר.
והקימותי, השאלה היא לשון עבר. אני אקים, אז העתיד אני מבין, אבל אני מקים את בריתי שכבר הייתה איתכם. השאלה היא, מה שאני עושה עכשיו, ככה רשי לומד. היום אתה עם רשי, אני רואה, בסדר? אז, אבל רשי לומד שזה באמת ברית חדשה, שהברית שהייתה בהר סיני, הפרו אותה בחטא העגל, ועכשיו יש ברית שנייה, וזו שיטת רשי, שישנו את הברית הזו, שהיא ממש לפני שאנחנו פורשים מהר סיני, ויהיה ברית שלישית בחורף, בערבות מואב. זאת אומרת, ושם אנחנו, אז לפי רע שהיה ברית ראשונה, הפרנו אותה בעגל, יש את הברית הזו, אוקיי.
אנחנו, זה שהפרנו אותה לא הייתה חזרה מבינה? כלומר, זה שהעגל נשרף ונטחן ולא היה זה תיקון למהלך הזה?
לא יפה, איזה ראשונים אתה
שואל? אבל אתה רואה שהיה צריך לחזור לוחות שניים? אתה רואה ש היה תהליך, אתה אומר התהליך, הכפרה היא גם חזרה של הברית.
לא, אני שואל.
אני לא יודע. אני לא יודע.
כי הברית ההיא של ערבות מואב, זה ממש לפני כניסה לארץ, זה משהו אחר.
כן, אבל שם כתוב, מלבד הברית אשר קראת.
מלבד, אז מה
הכוונה? אז הכוונה היא הייתה ברית בסיני.
בסדר, שהברית ההיא עדיין קיימת, ועכשיו אני אוסיף עוד ברית.
נכון, השאלה היא האם זה זה, או מה שהיה בסיני, או ששניהם אותו דבר. זה ונתתי משכני בתוככם, אז הספרונו מסביר שהכוונה היא בבית כל אחד ואחד, כמו שהגמרא אומרת, שלפני שחטו ישראל בחטא עגל הייתה שכינה בבית כל אחד, מאז שחטו, אז הייתה צריכה להיות במשכן, וזו הסתכלות אחרת. ראינו שני מהלכים בין הראשונים, האם האתגר של עם ישראל זה להקים משכן או לא? האם זה שיש מקום ממוקד של גילוי שכינה, זה טוב או לא? כי הרי באז ישיר, אנחנו מדברים תביאים על הר קודשך, אנחנו כן מדברים שיהיה מקום מקדש. מקדש השם כוננו ידיך, הדגש של אז ישיר של הגאולה, זה אני בא למקום שיהיה עבודת השם בו. אבל האם זה אז בגמרא יש בכל זאת משמעות, שאם לא היינו חוטים בעגל, לא היינו צריכים משכן. בסדר, זה דיברנו בפרשת המשכן, על המחלוקת, האם זה יבוא זהב המשכן, ויחפר על זהב העגל, או שיש אתגר בעולם שיהיה משכן, שיהיה מקום לשכינה. טוב.
ומי אמר שמשכני בתוככם הכוונה היא משכן או מקדש?
ולא מה?
עצם זה, שהשרת שכינה עלינו.
בסדר, בסדר, אפשרי. רשי לא לומד ככה, אבל בסדר. אפשר לומר ככה. ואז אתה רוצה לומר שזה חילוק בין גילויי שכינה. שכשאנחנו בחוץ לארץ זה כאילו השכינה גולה, אבל היא לא ממש בתוכנו. וכשאנחנו בארץ יש יותר גילוי, יש יותר השגחה פרטית, יש יותר ונתתי משכני בתוככם.
בסדר. זה הפסוק הבא. והתהלכתי בתוככם, והתהלכם.
כן, כן, באמת. בפשט זה נראה שזה מהלך אחד. ואם לא תשמעו לי, אז פה אנחנו מגיעים לתהליך של ירידה של האדם. ואם לא תשמעו לי, המפתח הראשון זה האם בן אדם שומע תורה. החפץ חיים כותב בספר אהבת חסד, שכל יהודי צריך שיהיו לו שלושה דברים בחיים. חוץ מהפרנסה, הוא צריך שיהיו לו שלושה אתגרים. קודם כל תורה, אחר כך תשובה, אחר כך חסד. אומר, הסדר הדברים צריך להיות שבן אדם מחפש בכל יום שיש לו, תורה, וזה מספר זה א'. האם האדם רוצה לשמוע? ואם לא תשמעו לי, ברגע שהאדם נטע מזה, לא תשמעו לי, ואם לא תשמעו לי, הוא מהר מאוד מתגלגל לשלב הבא של ולא תעשו. בן אדם, אם הוא לא כל הזמן שואף קדימה, אז מטבע הדברים הוא מתגלגל אחורה. המדרון הוא קל. דבר ראשון, אם לא תשמעו לי, זה כנגד מה שאמרנו, אם בחוקותיי תלכו. ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז פה הדגש הוא שהאדם אומר, בסדר, אני עדיין יהודי טוב, אני מקיים את רוב המצוות. זאת אומרת, ברגע שהוא מתחיל להוריד, אז הוא בבעיות. עכשיו, נכון שהאדם הוא כל הזמן בתהליך, הוא מנסה שזה תהליך חיובי. ברגע שהאדם מתייאש ממצווה, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, וזה הדגש שלא תעשו את כל המצוות. זה לא שהוא כבר את כולם הוא לא עושה, אלא שהוא לא עושה את כולם בהכרח, אלא עושה חלק. הוא מתחיל כבר לשריין מה כן ומה לא. שלב הבא, זה ואם חוקותיי תימאסו, שבן אדם מסתכל על החיים האלה של להיות יהודי, והוא מואס בזה. והשלב הבא, זה אם את משפטיי תגאל נפשכם. מה זה תגאל? אז הגאלה, זה שבן אדם, זה פליטה של משהו, נכון? הגאלה בלשון הקודש. אז אם את משפטיי תגאל נפשכם, זה שאדם מכריח את עצמו כבר, כמו אדם שמכריח את עצמו להקיא. אז בן אדם בכוונה בועט בדרכה של תורה. כי הרי טבע הדברים, זה מה שאגרות משה כותב, טבע האדם שהוא רוצה להיות יהודי. זאת אומרת, האדם שיכול להסתכל על היהדות בלי נגיעויות, זה חיים טובים. זאת אומרת, יש לך ימי חופש, יש לך ימי משפחה, יש לך זמן קהילה. זה חיים טובים. אין סיבה הגיונית שהאדם יברח מזה. אלא מה? יש כל מיני רצונות ואדם חפץ. וגם אם בן אדם עוזב, טבע האדם שהוא אומר, בסדר, זה לא בשלי, זה לא בשלי, אבל אני עדיין מכבד את זה. לא. האדם כשהוא מואס, הוא בועט לגמרי. זה משפטי תגאל נפשכם. שהבן אדם אומר, לא רוצה חלק מזה. למה?
יש היום דווקא תנועה כזאת מאוד מסורתית כזאת, שעדיין חשוב לה חגים וחשוב לה מאורעות, חשוב לה שבת. הם לא שומרים שבת, אבל הם בסדר, הם מדליקים נרות,
בדרך כלל זה לא משחיל אצל אנשים שחוזרים בשאלה.
שמה?
זה אנשים שחוזרים בשאלה, אתה תראה את מה שהרב אמר.
או, זה כן.
אתה בדיוק מי שבועד בחוקים, אז הוא מי שעוזר.
אבל פה זה בעיטה. מי שבועד, אז הוא בועד חזק.
מי שאני אומר, ואם בחוקותיי תימאסו, אז את משפטיי תגאל נפשכם, אני חושב.
זה לא אותו אדם, טוב, בסדר.
כן, אני חושב שבן אדם, שתינוק שנשבע, שמגיע מכלום, אז אני דורש מהתלמידים, בתהליך חזרה בתשובה, תלכו לאט. מספיק קשה לשמור שבת, בן אדם צריך עכשיו כבר שלוש תפילות ביום, לאט, תתחיל תפילה אחת ביום. מיד צריך להניח ציצית? לא, תתחיל עם תפילין, זה חובה, ציצית זה לא חובה. שלב שלב. בן אדם צריך לבנות לאט. בסדר? זה מקובל מאוד. אבל האדם שעוזב, יוצא כל הדרך, והגמרא בסנהדרין אומרת לנו את הטעם, וזה בעצם דבר שמפורש ברמב״ם. הרמב״ם כותב, למה אריסטו לא חזר בתשובה, הרי הוא היה כל כך חכם וכל כך קרוב, אז הסיבה שהרמב״ם נותן זה הגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, יודעים היו ישראל בעבודה זרה, שלא היה בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. וכן העיד הנביא באומרו, לא ייתנו מעליהם לשוב אל אלוהיהם, כי רוח זנונים בקרבם. הם לא מוותרים, כי יש להם רצון מאוד גדול, להריות בפרהסיה. פה אנחנו רואים שני דברים. שהיצר שבעצם מניע את האדם מדרכה של תורה, זה היצר לזנות.
אנחנו גם רואים שיש יצר להריות בפרהסיה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בחברה היום לצערנו, זה באמת, זה מה שהגמרא אומרת. רואים שיש, זה שני מרכיבים של היצר. האדם לא די לו ללכת בחשאי ולעשות את היצר רע שלו. הוא רוצה בפרהסיה.
אנחנו רואים את זה היום, כל מצעדי הגאווה, מה זה? אבל הרב, זה לא מסתדר עם מה שאמרו, שהיצר לעבודה זרה אז בזמנו, לפני שחזל חיבו אותו, אז הוא היה מאוד מאוד חזק. זה מה שקוראים לו מנשה אמר, מנשה המנר אמר. אתה לא, אם אתה היית אצלנו, אז אתה היית...
כן, אבל אם אנחנו קוראים את ה... יש פה כמה דברים, אני לא יודע איך ליישב את הדברים. אני אוסיף אולי שמן למדורה. במכון מאיר שאלו, אם כל היסוד של היצר לעבודה זרה היה יצר להריות, אז אנשי כנסת הגלויה היו צריכים להתחיל עם יצר להריות קודם, לא עם יצר לעבודה זרה. אז לזה, אולי התשובה היא שהם לא היו בטורים שזה צעד נכון ללכת נגד היצר להריות. אמרו, אם נכבה את התוצאה הזו של עבודה זרה...
אסור.
אני אומר, אבל אתה רואה שהם ניסו את זה בשלב ב', למה? אני אומר, יכול להיות שהם רצו לראות ששלב א' מצליח נכון. זאת אומרת, זה הדבר ההרסני ביותר. האדם לעבודה זרה יקריב את בנו וכולו. היצר להריות, אנחנו רואים שיש בו צורך בעולם. היצר לעבודה זרה כנראה גם יש בו צורך
כנבואה. שגם לאדם יותר קל לחזור מיצר להריות, מאשר מעוות כבר ואלכם.
אני שומע, אבל יש משמעות בתוספות לא ככה. תוספות מוכיח מהגמרא שיצר להריות שונה מכל יצר אחר. תוספות אומר שכללית אנחנו רואים שבן אדם הולך אחרי יצרו, זאת אומרת, מומר לתיאבון, אז הוא לא אמין לשום דבר. כי יכול להיות שהוא יקבל כסף, ישחדו אותו, הוא יעשה כל מיני עבירות אחרות, אתה לא יכול להאמין לו. הוא אומר תוספות, אבל יצר להריות הוא שונה. זאת אומרת, מי שיש לו יצר להריות, זה לא אומר שהוא יכיל אותך טרף. זאת אומרת, זה שונה. זה שונה גם בתהליך תשובה וגם בתהליך אחר.
אבל זה אני מסכים 100%. כמו שאני אומר, אדם שעכשיו חטא, והחטא שלו הוא לא משנה אפילו איזה חטא, אבל קודם כל הוא יודע שמעליו יש את השם. והוא חטא לו, והוא יחזור לו בתשובה. הוא ברגע שהשם יוצא לו משוואה, אז הסיכוי של הבן אדם הזה הרבה יותר נמוך.
אני שומע. אני אומר לך, אני לא... תתחיל לנחש, זה יהיה ניחושים. אין לי מקום שראיתי עדיין שיש התייחסות לזה. זאת אומרת, השאלה טובה. מה שאני חושב קצת, זה שאנחנו רואים בנביאים שהיו להם תשובות לשאלות ההגיוניות של עבודה זרה. הנביא ישעיה מבלה פרק שלם, ולהסביר שאין שום היגיון, חציו שרף במואש. הנביא אומר להם, רגע, אותה חתיכת עץ, חצי ממנה השתמשת לחמם את הבית. ועל חציו, החצי השני, אתה עושה אותו לסגוד למו, אתה הולך משתחווה לו. מה היגיון בזה? זאת אומרת, אתה רואה שהנביאים ניסו בצורה הגיונית, לומר לאנשים, תשמעו, זה לא הולך, אין לזה שום היגיון. ובכל זאת הם רצו אחרי זה. אז הגמרא נותן לנו רובד אחר. אתה אומר, אבל רגע, רואים... שכן היה יצר לזה. אני לא יודע, למדנו בפסח את הנציב, שהיצר לעבודה זרה הכי גובר בארץ ישראל, כי בארץ ישראל הכי נתונים תחת הטבע. זאת אומרת, אתה חייב את הגשם. ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, אז אתה צריך להיות או מאמין גדול, או לנסות לכבוש את הטבע באיזשהו דרך. אז ככה הנציב הוביל את זה, הוא לא אמר את הגמרא הזו בסנהדרין. לא יודע.
אבל זה שהורידו את היצר של העבודה זרה, זה גם פגע בנבואה.
כן, 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 כן. אז אתה אומר, גם לזה היה צורך, ואם זה יכלו לחיות בלי זה. אני אומר, יכלו לחיות בלי הנבואה, לא יכלו לחיות בלי היצר להריות. בסדר? אני לא יודע. טוב, יש עוד נקוד.
מעניין שגם היום בעולם המערבי, מה שנקרא, היצר, יש הרבה דברים שהם בלתי, כלומר, זה לא עובר, לא עובר מסך או לא עובר, אבל דווקא יצר העריות מסתכלים עליו במין חיור, במין ותרנות, במין סבבה כזה, לא מסתכלים עליו כאל, דוגמה, אם מישהו לקח כסף ונשפט לשש שנים, אז מסתכלים עליו בצורה יותר חמורה מאשר
כן, אבל אני לא בטוח איך להבין את זה. זאת אומרת, יש שני דברים. זאת אומרת, יש שלב של פריצת גבולות. וזה היה הדורות הקודמים. הדור שלנו כבר לא יודע מה זה נורמה. זאת אומרת, הגענו למצב שדור שפשוט לא שפוי בדעתו. מהרבה מאוד כיוונים. זאת אומרת, ואז השאלה היא, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע איך להסתכל לדור שלנו. היית אומר לי, הדור של שנות ה-60, אז הם בכוונה הלכו נגד. זה לא שונה מהחשברוש שמכין מסיבה שהגברים ואנשים יתערבו, והוא מתכנן שיהיה זנות ופריצות. הרי הזנות והפריצות והריות בפרסיה היה עוד מימי משה. אתה רואה שבנות מדיין לא היה להם בעיה. זאת אומרת, ואתה שואל אותך, מה היה האתגר? מילא היית אומר לי, החיילים עסוקים עם בנות מדיין, ויש צבא שתוקף תוך כדי, ואנחנו במצב שאנחנו לא מוכנים למלחמה, אני מבין. אבל אתה לא רואה את זה. אתה רואה מצב שכל העניין הוא רק להחטיא אותנו. אז מה זה אומר? זאת אומרת, מבחינתם אין להם בעיה. אפילו בת המלך יכולה ללך לזה. מבחינתנו, אז העיקר הוא, הם יודעים שלנו זה קדוש. זאת אומרת, לא ברור לי איך אומות, מה באמת קורה אצל אומות העולם. הגמרא אומרת זה על ישראל. אני לא יודע מה באמת הולך אצל אומות העולם. האם זה אמיתי, ההתייחסות שלהם לזה? זאת אומרת, אני תמיד מרגיש שזה שקר. שגם הם יודעים שהם מחללים את הקודש. זו התחושה שלי, אין לי הוכחה לזה. אני חושב שגם העולם שכל הזמן מנסה להפחית את הערך של הפעולה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, בעצם הוא יודע שהוא משקר. הם יודעים שהם משקרים בעצמם, רק שיותר קל להם להתיר מאשר לומר אני לא בסדר. אבל אין לי הוכחה לזה. אני באמת, ככה אני חושב. אני רק מסופק כי הגענו לדור שהוא עד כדי כך מבולבן, שהם יכולים להסתכל לך בפנים ולדבר איתך, ואתה, אני לא בטוח שהם משקרים את עצמם, לא יודע. היה לנו תלמיד מכון מאיר שפעם בא ואמר, אני אף פעם לא מרגיש שום חיבור לתפילה, ואני בחיי לא הרגשתי שיש אלוקים, ואני כל חיי ניסיתי ורציתי והתפללתי, ואני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי. אז מה אומרים לתלמיד כזה? זאת אומרת, הבן אדם יושב ולומד בהתמדה 16-17 שעות ביום. באמת לומד, באמת מתפלל, ובאמת בא ואומר לך, שמע, אף פעם לא, שום דבר פה לא נדלק אצלי. מבחינתי זה הכל תיאוריה נחמדה, לא רואה יותר מזה משהו אחר. הוא נולד למשפחה יהודייה, קצת שומר תורה ומצוות, והוא נהיה יותר חזק, ואז הוא החליט שהוא רוצה להבין יותר. אז, אבל הוא אומר, מבחינה אמיתית, אין לי תשובה. בסדר, אז עשיתי בשבילו סדרה מיוחדת על ההיגיון שבלהיות דתי. כל הסדרה הזו שאתה אוהב, היסודות האמונה, זה בשבילו. את כל הסדרה בניתי בשבילו. בסדר? באנגלית. בסדר.
מה אתה אוהב, להבין את זה או זה שאנחנו מבינים?
אחר כך הוא פתאום התאהב בבחורה דתיה ועמדו ערב אירוסין והוא בא אליי ואומר לי אתה יודע כל הזמן אתה אמרת לי לא יכול להיות שאתה לא מרגיש כלום בתפילה צדקת אני באמת זה לא נכון בסדר כעבור 6 חודשים האירוסין התפוצצו ופתאום הוא חוזר לזה שאין אלוקים, הוא אף פעם לא הרגיש, הוא אף פעם לא ידע, ואף פעם לא כלום. אז זה לימד אותי משהו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם יכול להסתכל עליך, ולומר לך לשנה, שנתיים ברצף, לא יודע על מה אתה מדבר. לא יודע, לא קיים אצלי. ואחר כך הוא מודה בעצם, גם שאמרתי את זה, בעצם זה לא היה ככה. זה שהוא חוזר ואומר, זה כן ככה, או אני לא יודע אם זה ככה, ואני לא בטוח אם זה ככה, בסדר, אני מוכן לשמוע גם את זה. זה כמו החזוני שאומר שהאדם בליבו בעצם יש לו תנועה קלה לכאן ולכאן. כפסע בינו ובין המוות. בסדר, זה אין לי בעיה. אבל אני אומר אותו דבר פה. לי יש צד שאני באמת חושב שכל אדם יש לו הערכה אמיתית שזה דבר אחר. זה לא אותו דבר כמו לשתות כוס מים. ולא רק יכול לצאת מזה ילד. אלא כי המעשה עצמו הוא דבר קדוש. ככה אני חושב. אני חושב שזה תמון בלב כל אדם. אבל אין לי אוכל.
שהמעשה קדוש זה המצאה יהודית?
שנקרא למעשה ייחודי. שהוא לא, זה לא אותו דבר כמו לך לשירותים. יש הבדל בין זה. והעולם ניתן שאין. העולם כל הזמן מנסה להשמיץ את זה.
זה כלום, זה כלום, מה אתם עושים מזה עסק? כן? אני חושב שגם הם יודעים שלא. וזה למה שאני אומר, שגם זה שהם פורצים את העריות, הם פורצים את כל הגדרים ועושים הכל כלום, אני חושב שזה הכל דחיפה לנסות להצדיק את עצמם, כי הם רוצים לרוץ אחרי היצר שלהם. אבל לא, לא, לא באמת. יש מילה אחת בפרשה שכדאי לדעת, מה זה ייסורים? שהקדוש ברוך הוא אומר, ויספתי לייסרה אתכם. אז יש מהלך שהרבה ראשונים כותבים במשלי, שהמילה ייסור זה להסיר. להסיר את התאוות של האדם לעולם הגשמי. לייסר, יסר בנך, מה הכוונה? אתה הולך לתת לו ייסורים? לא. המילה ייסור זה להנחות אדם לדרך ישרה. ייסור זה לא דבר שאתה עושה מסינה, אלא דבר שאתה עושה מאהבה. ייסור זה הנחיה של מנחה ומחנך לדרך הישרה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יספתי לייסרה אתכם, נאסיף לנסות לעודד אתכם לכיוון הנכון וכולו.
אבל זה מין, זה שבע על חטאותיכם, זה משמע של, זה לא מסדר עם דרך.
למה? למה? תחשוב שנייה רגע. ויספתי לייסרה אתכם, שבע על חטאותיכם. אם אתם חטאתם פי כמה, אז אני צריך פי כמה להוביל אתכם חזרה.
ומה קורה אחר כך? ושברתי את גאון עוזכם, ועשיתי יש מרחי את שמרחם. זה כללה, זה לא ברכה.
אני לא אומר שזה ברכה. אני רק אומר,
תמיד,
מה מגמתה של הכללה? מה מגמתו של העונש בתנה?
היא לא לאבד אותך מעולה. מגמת שחזור בתשובה.
כלומר, זה לא שיש איזה מישהו למעלה שקוצף עלינו ואומר, אתם לא בסדר, תקטפו. אלא כל המטרה היא להסיט אותנו בחזרה לדרך הישר.
כן, אבל אני אומר, הרבה פעמים אנחנו שואלים למה ייסורים. אז אני אומר, במילה ייסור עצמה, הרבנו יונה ואחרים, ככה הם מסבירים, זה שורש המילה על ייסור. ייסור. יש לשים לב, במהלך כל הפרשה, שהרמב"ן בדרשת תורת השם תמימה, הרמב"ן אומר, יש חילוקים מאוד גדולים בין התוכחה בפרשה שלנו, לתוכחה בספר דברים. התוכחה בספר דברים היא פי שתיים אורך מהתוכחה פה. והתוכחה בדברים מדברת על גוי, לא תדע את לשונו, גוי אז פנים, גוי מרחוק, והוא מפזר אותנו, ואנחנו לא יודעים אם בכלל הקדוש ברוך הוא ירצה אותנו. יפה, ככה הרמב"ן אומר, שזה תיאור של הגלות הראשונה, והתוכחה של דברים זה תיאור של הגלות השנייה. ובאמת ככה זה היה, זאת אומרת, הגלות הזו הייתה מאוד קצרה, וגם מה שכתוב פה, שאז תירץ הארץ את שבתותיה, שזה היה בגלות הראשונה, כנגד השמיטים שביטלנו. טוב.